סייעתא דשמיא, נלמד בדף היומי היום מסכת בבא קמא, דף עין ב', ואנחנו מתחילים איפה שעצרנו אתמול, ועד עין א' עמוד ב', קצת לפני השורות הרחבות, ולחמש שורות לפני השורות הרחבות, מתחיל פה קטע חדש, גנב משל אביו, סוף שורה, גנב משל אביו, ועדיין לפני השליש התחתון, גנב משל אביו, וטבח ומכר. יופי. אז פה הגענו אתמול. אז אנחנו למדנו במשנה, אנחנו נמצאים פה באמצע סוגיה של תשלומי ד' ו-A. בן אדם גנב, שגנב שור עושה, אם הוא הלך וטבח את זה או מחר את זה, אז כתוב בתורה, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה. זה הנושא כל הזמן. אז למדנו במשנה, מהי הדין, בן אדם גנב בשל אבא שלו. גנב שור עושה מאבא שלו. הוא הלך, טבח את זה או מחר, ולפני שהוא שילם לאבא שלו את הארבע וחמישה, אבא שלו מת. עכשיו יש לו את הירושה ויש עוד אחים. אז כתוב שבכזה הלכה הוא חייב לשלם ד' ו-A, כמובן לפי חלק, זאת אומרת הוא משלם פחות, חלק אחד, בוא נגיד יש לו
חמש... חלק שלו.
בדיוק, כל אחד אחר, ואז הוא יוצא שהוא חוסך קצת, הוא משלם פחות. עכשיו הגמרא הולכת לדון בשאלה, ואז אנחנו הולכים לפשוט אולי דרך המשנה שלנו את השאלה שרבא שואל מרב נחמן. בואי מן רבא מרב נחמן, רבא שואל מרב נחמן כזה שאלה מעניינת. מה יהיה הדין? גנב שור של שני שותפים. בן אדם גנב שור, שהשור שייך לשני שותפים. התחלת פה לומר עם השיר, לא השיר, צריך לומר חשוב. בואי מן רבא מרב נחמן. גנב שור של שני שותפים וטבחו. בן אדם הגיע, גנב שור, שהשור הזה היה שייך לשתי שותפים. והוא הלך וטבח את זה, ואחר כך אנחנו יודעים שד' ו-A וכפת זה תשלומי כנס. אנחנו יודעים שאם בן אדם הולך מודה בכנס, אז הוא נהיה פטור מהכנס. תשלומי ד' ו-A, בגלל שזה סכום קצוב בתורה, זה לא נקרא סכום קצוב בתורה, זה נקרא שאתה משלם את הסכום קצוב, זה נקרא 150, זה נקרא שהתורה אומרת לך תשלם כפול 4 כפול 5, אז זה גם נקרא כנס. עכשיו, אם הוא היה הולך ומודה לשתי השותפים, הוא אומר, תקשיבו, לפני שבאים מעידים, הוא בא להודות, אני מודה שאני טבחתי או מחרתי, שאני גנבתי וטבחתי או מחרתי, אז הוא היה פטור מלשלם את הכנס, הוא רק היה צריך להחזיר את הקרן. אבל פה הוא לא הלך והודה לשתיהם, הוא רק הלך והודה לשותף אחד. מה הסיפור פה? האם זה אני אומר אז ככה, לשותף הזה הוא מודה, ולשותף השני יצטרך לשלם פה, נגיד, אם זה היה שור, אז חמש, הוא יצטרך לשלם פה כאילו חצי וחמש, שתיים וחצי, או מכל שור לחלק, לא יודע איך נעשה את החלוקה. או שאני אומר שאין דבר כזה, שהתורה אומרת חמישה בקר, אין דבר כזה חצי. או חמש, אין חמש חצאים. אז זה עכשיו השאלה. מהו? האם חמישה בקר אמר רחמנה ולא חמישה חצאי בקר? ופה בגלל שלשותף אחד הוא פטור מלשלם, אז הוא לא חייב לשלם חמישה חצאי בקר לשתף לשותף השני. עוד אין מה לא. התורה רוצה שתשלם חמש כפול כמה שאתה חייב. אז אינם דווקא שלמים. אם במקרה כזה יש שותף אחד שעודת, אז אתה תשלם כפול חמש שאתה חייב. אז לפי הסיפור הזה יצא שזה רק חצאים. עוד דין, מה חמישה בקר רחממה רחמנה, ואפילו חמישה חצאי בקר, ולא צריך להיות דווקא חמישה שלמים. עכשיו, תוספות אחרון בעמוד פה, טבח והודה לאחד מהם, אז תוספות אומר פה שחייבים להגיד פה את הסיפור עוד יותר. מה היה ההמשך? הוא הלך והודה, ומה היה ההמשך? הוא הלך והודה, רק יש לנו פה שור ששייך לרובן ושמעון שתי שותפים. הוא הלך והודה לשותף אחד. מה היה הלאה? אז אומר תוספות שמדובר שאחר כך הגיעו כבר עדים על המקרה. ואנחנו הולכים פה לפי המדעם המודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור. אם אני אומר מודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב, אז זה מה שהוא הודה לאחד, אז גם לאחד הוא חייב לשלם. אז אחר כך הגיעו עדים, אז עכשיו השאלה, הרגע שהעדים כבר הגיעו, עוד מודה בכנס ואחר כך באו עדים, אז לשותף הזה שהודה בטוח הוא פטור. אבל השאלה לשני, בגלל שהגיע עדים, אז הוא לא יכול מהר להודות לשני את החמישה חצאים הוא חייב, או שאני אומר לו, אין חמישה חצאים, ופה בגלל שהודית לאחד, הרווחת ולא תשלם לשני. תוספות אחרון אומר את זה.
כן, אני גם חושב שהוא לא צריך לשלם לכלום לפי התוספות הזה.
כן, לא, תוספות מסביר פה שמדובר פה שהגיעו אחר כך עדים. כי אם מדובר שעוד לא הגיעו עדים, אז בתור מה אתה מחייב אותו? סתכל תוספות אחרון בעמוד. דיבור המתחיל, טבח והודה לאחד מהם מהו. אומר תוספות, אליבא דמנדא אמר מודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור מבוהילי, דל כוחא כשיש עדים בדבר מאירי. דאי באין עדים, אז בהודעה לא יתחייב, דאי באין עדים בהודעה לא יתחייב בשום עניין. שלא יתחייב בשום עניין. אז אם ככה, הבנת, אם אין עדים, אז ברור שהוא לא יהיה פה חייב, למה הוא יהיה חייב? הרי הוא... אז פה מדובר שהגיעו אחר כך עדים, והוא סובר פה מודה מקנת ואחר כך באו עדים פתור.
אני הייתי פותר אותו גם מצד זה שהוא כבר לא יכול עכשיו ללכת בגלל שהעדים הגיעו, אבל הוא כבר הודע. וזה שהוא הודע זה כבר מראה שם גם משהו להודות. ולכן בגלל שהוא כבר רצה להודות והודע לראשון, משהו מעמיקה שהוא גם רצה להודות לשני. רק פשוט הוא עדיין לא הספיק, ואז הוא פתור.
בשביל מה שאתם אמרתם, אני יכול להוסיף פה נקודה קטנה, כי יש פה שאלה מאוד שמלא מפרשים עסוקים בשאלה. כן, עכשיו הולך להיות פה, השאלה, ואז בוא נראה את התשובה. אז ככה שואל רבא מרב נחמן. אמר לי, אז רב נחמן אומר לרבא לא. התורה אומרת חמישה בקר אמר רחמנה, מזה שכתוב חמישה בקר, התורה אומרת חמישה ולא חמישה חצאי בקר. ככה רב נחמן אומר לרבא. אז לכן באותו דיון הוא יהיה פטור לגמרי מתשלומי עד ה' ו' בציור כזה.
זה גם סימוכים נוספים.
בדיוק, אבל מה שרציתי להגיד, מה שאתם אמרתם, יש פה קושייה שכמה מפרשים עסוקים בזה, גם יותר קדמונים וגם יותר אחרונים, הבח והחזון איש, כולם שואלים, אנחנו יודעים שיש לך, בוא נגיד, יש לך משהו של שותפות, יש לך עסק שותפי, יש לך משהו שור, הנושא פה, יש לך שור של שני שותפים, אז אנחנו יודעים שאם יש דיון בבית דין על הדבר הזה שיש שותפים, השותף אחד לא חייב הרשאה מהשותף השני. הוא לא חייב עכשיו ללכת לקבל ייפוי כוח שהוא יכול, נכון צחי? הוא לא צריך עכשיו לקבל ייפוי כוח שהוא יכול להתדיין בדין תורה אם יש פה משהו שיש שתי שותפים. שותף אחד יכול ללכת לבד, ככה הלכה, מי שמכיר את ההלכות בדיני ממונות. אז אם ככה שואל פה גם הבח וגם החזוניש וכולם עסוקים פה, אותו דבר פה. כשאתה הולך ואתה מודה לאחד, זה נקרא כאילו שהודית על השני, רבי יואב. הבח והחזוניש, כולם שואלים פה, אז מה זה נקרא פה?
זה פועל יוצא, כי הוא התכוון להודות כבר.
או שהתכוון להודות, או עכשיו הם שואלים עוד יותר, הם שואלים, כשאתה מודה לאחד, זה כמו שהודעת לשתיהם ביחד. כי כשיש דיון, ככה הם שואלים הבח והחזוניש.
אבל השאלה אם יש ברירה או אין ברירה.
לא קשור לברירה או אין ברירה.
למה לא? איפה אתה יודע איזה חלק בממה של איזה חלק?
אפילו שאני אומר אין ברירה, אנחנו פוסקים להלכה שאם יש לך דיון על משהו של שתי שותפים, שותף אחד יכול ללכת להידיין איתך על שתיהם, והוא לא צריך הרשאה מהשותף של השני. ברירה ואין ברירה זה יצא לגבי תשלומים ויותר דברים אחרים. נדבר לגבי דיון. השואלים, אותו דבר פה, שאני מגיע ואני מודה לאחד מהם, זה כמו שהודיתי לשתיהם. ככה שואלים הבח והחזון איש ועוד מלא שואלים את זה. אז מה שהבח מתרץ באמת, שפה השאלה שרב השאל מרב נחמן חייבים להגיד שהוא אומר ככה, שמדובר פה שהוא הודה לאחד מהשותפים ולשותף השני הוא כפר. עכשיו איך זה יכול להיות? זאת אומרת, מה זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז התשובה היא כן, כאילו הוא קנה כאילו רק 50% מהבהמה. במילים אחרים, הוא אומר כאילו רק לא הוא מודה, ומבחינת השני הוא אומר לא גנבתי לך כלום. כאילו
זה לא הגיוני אבל.
כאילו, הוא אומר ככה, לך גנבתי ואני מודה שגנבתי וטבחתי מכרתי, ואז הוא אומר, לך בכלל לא גנבתי. כאילו, הוא כופר אותו, מוציא אותו
מהתמונה,
זה קשה, מה?
ממש, הוא חייב לו כסף.
לא, כאילו הוא אומר...
לא, אבל זה לא מתקבל על הדף.
אז פה, ההודעה לאחד לא נהיה אוטומטי לשני, הוא מוחק אותו מהתמונה. כשאני מגיע ואני אומר,
הוא אומר, אבל הוא יודע שהוא שותף שלו, נכון? אם לא, הוא לא היה מדבר איתו. מה פתאום שיגיד דבר כזה?
לא, אז כשהוא מגיע לתבוע אותו, תביא לי, אז הוא אומר, לך לא גנבתי. הוא כאילו כופר אותו.
הוא יודע ששותף שלו או לא?
כנראה שכן, עוד פעם, הוא שקרן פה עוד פעם, מדבר חושב. ככה, במילים אחרים, מה שלמה אמרתי הבח, כי הבח פה מאוד יסודי. לפי הבח באמת יצא פה, אם אין פה כפירה לשני, אז באמת אם הודית לשני זה אוטומטי כמו שהודעת לכולם, וכמובן זה. פה השאלה שרבא שואל מרב נחמן לפי הבח, זה מדובר פה כאילו שהוא כפר לשני. טוב, לא, אפשר להתפלפל בזה יותר בעיון, אבל זה מה שהבח. זאת אומרת, במקרה שהוא כפרת לשני, אז ההודעה לאחד לא נהיה אוטומטי הודעה לשני. אבל אם לא כפרת לשני, לפי הבח ועוד חזוני, שכולם דענים בשאלה פה, אבל כל פנים, מה רבא ענה לרב נחמן? רב נחמן אמר לרבא, רבא שאל מרב נחמן, רב נחמן ענה לרבא, שכתוב בתורה חמישה בקר אמר רחמנה, הכוונה חמש שלמים. ברגע שפה הוא הודע לאחד, אז הוא קיבל חיסכון, אז הוא פטור, הוא רק צריך לשלם את הקרן. ככה רב נחמן אמר לרבא. מגיע עכשיו הגמרא, רבא הולך להקשות על רב נחמן במשנה שאנחנו למדנו פה. אתי ורבא שואל לרב נחמן, אנחנו למדנו במשנה אצלנו, גנב משל אבי. הוא גנב מאבא שלו. אבא שלו היה בחיים שהוא גנב. וטבח ומכר, ואחר כך, אחי שהוא גנב מאבא שלו, ואבא שלו בחיים, והוא טבח ומכר, ואחר כך מת אביו. ואז מי ירש את כל הירושה? הוא וגם כל האחים שלו. אז מה למדנו במשנה אצלנו פה? משלם תשלומי 4 ו-5. הוא חייב לשלם ב-4 ו-5. עכשיו הוא משלם את כל 4 ו-5 לאחים שלו? לא. למה הוא לא משלם הכל? כי הוא מקבל חלק, הוא אחד מהאחים. נו. איך אתה שואל עכשיו רבא לרב נחמן, איך אתה רב נחמן ענית שכתוב בתורה חמישה בקר זה נקרא חמישה שלמים, ולא חמישה חצאי. פה אנחנו רואים במשנה שלנו שהוא לא משלם חמישה.
מקרה לא דומה בכלל.
למה?
מקרה פה לא דומה.
זה כמו שותפים.
לא.
נכון, זה כן דומה, זה כן קשה.
לא, זה כאילו הוא משלם לעצמו. זה לא שהוא לא משלם. הוא משלם ארבעה וחמישה.
לא, בפועל הוא לא משלם ארבעה.
לא משנה.
יפה.
הוא משלם לכולם, כולל לעצמו.
הוא משלם לעצמו. אבל לא, אבל הוא הגנב. אז כשהוא הגנב, בפועל הוא לא משלם חמישה שלמים.
לא, בפועל הוא משלם לעצמו. כלומר, תוצאה סופית זה בארבעה וחמישה.
הוא הגנב, הגנב הזה בפועל לא משלם חמישה שלמים.
עוד פעם, הוא לא שהוא פטור מלשלם.
הוא לא.
בגלל שהוא חלק מהמערכת עובר עכשיו לצד השני של המקבלים. והוא מקבל גם, אבל הוא משלם גם.
הוא הגנב, ויש לנו פה מקרה.
זה כמו שאדם לוקח...
אם התורה אומרת חמישה, שאין דבר כזה פחות מחמש שלמים.
הוא לוקח מכיס אחד ושם בכיס השני.
לא, זה לא בדיוק, כי כשהוא הגנב, והתורה אומרת חמישה, לפי שיטתך חמישה, זה רק חמישה שלמים. פה במקרה יש לך גנב, במקרה באמת הוא יורש. אבל אם אין דבר כזה, הוא חייב לשלם חמש שלמים. פה יוצא שהוא רק משלם פחות, באמת הוא ירש והכל, הבנתי. קשה לי קצת לענות על זה, יפה. אבל מה שהגמרא מגיע מתרצת, אומר לו, לעולם...
בוא נגיד שם חמישה אחים.
את השאלה, צחי, בסדר. מגיע הרב, הבנתי, אין לי
מה... זה לא חטאים, הם חמישה אחים.
לתרץ לכם, אהבתי.
הוא הם חמישה אחים. הוא נתן להם ארבעה ואחד ושלום.
הבנתי, כאילו הרב יואב טוען ככה. הרב יואב טוען כשהוא הולך, ובמקרה כזה זה נקרא שהוא משלם חמישה שלמים, פשוט אחד, חלק, בוא נגיד עם חמישה אחים, אז החלק החמישית זה אצלו.
זה שלו, נשאר אצלו.
וזה נקרא כאילו שהוא שילם. יפה. אבל הגמרא יכול להיות, אם
אני עכשיו,
בוא נחדד את זה, עכשיו נראה את התירוץ של הגמרא, זה יכול להיות שלתוך התירוץ של הגמרא שוכב את זה, מה הגמרא הולכת?
רגע, מחילה, הרי התשובה נמצאת בתוך השאלה, בגוף השאלה, הרי מה קורה? הרי הוא אומר, הוא צריך לשלם, נכון?
נכון.
הוא צריך לשלם, אבל הוא גם הוא יורש.
יפה.
זה לא שהוא לא משלם.
מה שואלת אם ככה, אז אומרת, בוא נראה את המילים פה. אתי וגנב מעל אבי של אביו וטבח ומחר גם את אביו, משלם את השלומה וחמישה, ואחר כיוון באמת אביו, זה כמו שקדם והודה לאחד מן דם, וככה הגמרא מסבירה את מי. זה כמו למה? כי הוא נפטר מחלק התשלומים, אתם קצת נתרץ לכם, כן?
כן.
ואם ככה, וקטנה וכתוב שמשלם תשלומי ארבע וחמישה, אז אם ככה מוכח שחמישה בקר שומרת התורה, הכוונה אפילו לחמישה חצאי בקר, אז עכשיו יותר טוב קצת הרב יואב. כי הוא משווה את זה,
הוא משווה את
זה, אבל הגמרא מגיע לתרצת, אפשר לשאול לך למה הגמרא מתרצת. מגיע הגמרא מתרצת, שמה מדובר פה במשנה באמת שהוא חייב לשלם את ה... שהוא כן חייב ארבעה וחמישה, למרות שאין פה חמישה שלמים? כי פה מדובר שאבא שלו כבר טבע אותו לדין תורה לפני שהוא מת. והיה גמר דין שהוא חייב לשלם את כל החמישה. ואז כבר היה צריך לשלם לאבא שלו, ופתאום יש קרה אבא שלו ואבא שלו מת. אז פה בכזה מצב, בגלל שהבן כבר התחייב לשלם את החמישה על כל השור, כי בגמר דין היה דיון על כל השור, כי אבא שלו היה חי, אז לכן אפילו לאחר שאבא שלו מת, הוא חייב לשלם לאח שלו את החלק, וזה לא נחשב לחמישה חצאי בקר, כי בהתחייבות שבית דין פסק שהוא חייב לשלם, אז הוא חייב לשלם על כל השור, את כל החמש השלמים, כי אבא שלו טבע אותו לדין תורה, אבא שלו היה חי. אז זה לא דומה, אז לפי זה אולי ששוכב גם במילים פה, זה לא דומה כמו ששור של שתי שותפים, והלכת וגנבת ועודדת על אחד מהם. כי פה זה נקרא, אתה התחייבת לשלם חמש שלמים. מגיע המשנה ואומרת, נראה שבכזה מקרה, בגלל שהתחייבת, אז אפילו שלפני שהספקת לשלם הוא מת, אז אתה צריך לשלם גם במקרה כזה, ואין פה פטור. אבל באמת, לפי התירוץ הזה יוצא, אם באמת עוד לא היה גמר דין, אז לפי באמת, אשר רב נחמן עונה שחמישה ולא חמישה חצאים, אז באמת לפי זה יצא שלא. כי זה כמי שהודע לאחד מידם. מה שכתוב במשנה פה שהוא יהיה חייב לשלם, זה דווקא בכזה מקרה. אמר לי, אז רב נחמן אומר לרב האחה, במשנה שלנו, במאי עסקינה, כגון שעמד דוד בדין. אז לכן דווקא, באמת אם עוד לא היה גמר דין, זאת אומרת עוד לא פסקו ותוך כדי הוא מת, אז באמת לפי מה שרב נחמן פוסק כרגע, עוד מעט נראה שהוא חזר בו, אבל לפי שרב נחמן פוסק כרגע שחמישה בקר אמר רחמנא ולא חמישה חצאי בקר, אז לפי כרגע יוצא באמת שבמקרה כזה הוא לא יהיה חייב לשלם. עכשיו, יש לנו, חשבתי להגיד את זה מיד שהתחלנו את המשנה, יש משנה בדף עין דלת עמוד ב', זה נקרא פה ספר, עוד כמה מדף עין דלת יש משנה, שם כתוב במשנה, מה יהיה הדין שכתוב שם במשנה, שהוא גנב מאבא שלו, ואבא שלו ישר מת, והוא טבח ומחר אחרי שאבא שלו מת. ככה כתוב במשנה, אבל שם כתוב במשנה שמה יהיה הדין, שם כתוב במשנה שהוא לא משלם 4 ו-15 רטט, שם כתוב במשנה שהוא לא משלם ד' ו'. אם הוא טבח ומחר זה כבר היה אחרי שאבא שלו מת, אז שם הוא לא משלם ד' ו', ככה כתוב בסוף המשנה. בספר, זה נקרא ספר, זה בעין על עמוד ב' במשנה שמה. שואלת הגמרא, למה אתה צריך לבוא שם לחפש מתי פתאום את ד' ו', ואז תגיד דווקא אם הוא מת לפני התביכה המכירה, אם גם באותו מקרה יש מקרה שהוא פתאום משלם ד' ו', במקרה שהוא עוד לא עמד בדין, אז יותר עדיף לחלק שאפילו באותו מקרה שהוא שחד, וטבח בחיי אבא שלו, עדיין יש מקרה פעם חייב, פעם פטור, שמה, אם הוא הגמר, עמד גמר דין בחייו, אז הוא יהיה חייב, אם לא, לא. מזה שהמשנה שם בספר מחפש לך אופציה לפטור, שרק אם הוא שחט אחרי הזה, אבל אם הוא שחט לפני, אז יוצא שלא מחלקים, שלא מחלקים, תמיד אם שחטת, תמיד אם שחטת בחייו, תמיד אתה חייב לשנות על ידי אפילו שעוד לא היה גמר דין. אז אם ככה זה קשה עכשיו על התשובה שרב נחמן ענה לרבה, שואל רבה, אם באמת דווקא כשעמד אביו בדין משלם לאח שלו, אבא לא עמד בדין מאי, אתה רוצה להגיד, אני לא משלם תשלום מארבעה וחמישה. יאחי, יש לנו קושייה, עד איתן לספה, איזה משנה שם, זה נקרא ספה. במשנה בדף ע"ד עמוד ב', כתוב שם ככה, מה היה דין גנב משל אביו, אם מת, אבא שלו ישר מת אחרי הגניבה, ואחר כך טבח ומכר, אחרי שאבא שלו מת. אז כתוב שם במשנה, אני לא משלם תשלום מארבעה וחמישה. שואל את הגמרא, שואל רבה, לשיטתך, שאתה מחלק, אפילו אם אבא שלו חי, אתה מחלק בין קודם גמר דין לאחר גמר דין, נפלוג בדידי, אתה פה היה צריך לחלק באותו אופן שלמדנו עכשיו במשנה שלנו ברשע שזה נקרא. שהוא טבח ומחר ורק אחר כך אבא שלו מת, אז צריכים להגיד ככה, באמת דברים אמורים שאני אומר שהוא צריך לשלם לאחים שלא יתפל לאחים, ודווקא כשעמד בדין, אבל לא עמד בדין, אני לא משלם תשלום מארבעה וחמישה. אז מזה שאני רואה שבספר הוא רץ לציור אחר, שהוא טבח ומחר אחרי המוות, אז מפה אנחנו רואים שאם הוא טבח ומחר בחייו, אפילו שעוד לא היה גמר דין, אז תמיד הוא חייב לשלם, ולכאורה ולמה, זה כמו שהוא שאל אותו, זה, אנחנו נכניס את זה לקטגוריה, כמו שהודה לאחד מהם, כי אין פה חמישה בקר שלמים, כי אחר כך כשהוא מגיע לשלם, אז אבא שלו כבר לא בחיים, אז הוא מקבל חלק. אז לפי שיטתך, אמור להיות תמיד פטור, ואתה לא יכול לתרץ לי שמדובר של גמר דין, כי המשנה לא מחלקת את זה.
על זה יש לי שאלה.
כן.
אם הוא טבח ומכר לאחר שאביו מת, הרי ממילא שאביו מת, ממילא הוא נהיה יורש כולל האחים שלו. אז למה הוא נהיה פטור?
אם הוא טבח ומכר אחרי שאבא שלו מת, השם הכתוב, נראה את זה בעין ד', אני אסתכל
על קודם.
השם הכתוב, שם הכתוב שהוא פטור.
למה? אבל אני הבנתי, אבל האחים הפכו להיות יורשים, למה הוא פטור?
כי בגלל שהוא...
זה עבר בעלים אוטומטי, לא?
הנה, בגלל, כי זה נקרא שהוא לא טבח את כולו באיסור, כי יש לו חלק. בגלל שהוא טבח כבר היה...
בגלל שיש לו...
כן, בגלל שיש לו חליזה, מסבר שם במשנה.
הבנתי, הבנתי.
כתוב שם ככה, כן, זה הסיפור שם.
כן, זה
כאילו... רש"י אומר, אם מת אביו והוא יורשו, ולא אבל טביחה כולה באיסורה. כי חלק אחד, בוא נגיד, יש לו רק אח אחד, אפילו חצי שלו. אם יש לו יותר אחים, אז אולי זה רק חמישית, אז לכן זה כבר הסיבה. אז לפועל, למה אתה צריך לרוץ עד הסיפור הזה? תרוץ אפילו בציור כזה שטבחת כולו באיסור. תחלק קודם גמר דין, אחר גמר דין, אז עדיין כרגע מגיע רב נחמן, הוא עדיין נשאר עם שלו. אנחנו גם במקרה שהוא טבח בחיי אבא שלו, יש הבדל בין קודם גמר דין לאחר גמר דין. אם הוא טבע אותו לפני גמר דין באמת, אז אם הוא עמד כבר בדין, ורק אחר כך הוא עומד, רק אז הוא חייב לשלם ארבעה וחמישה לאחים. אם הוא עוד לא עמד בדין, אז באמת כמו שהודע לאחד מהם ויהיה פטור, כי חמישה בקר ולא חמישה חצאי בקר. אז למה אתה מחלק רק במקרה כזה ואתה לא מחלק בתוך הסיפור הזה שלמדנו עכשיו ברשע? אמר לי אחי נמי, התנא יכל באמת להגיד ככה כמו שרצית לחלק באותו ציור, רק מה? הייתי דנסיב, בגלל שלמדנו ברשע, הייתי דנסיב רשע גנב משל אביו, וטבח ומכר ואחר כך מת אביו, אז לכן נסיב ספה נמי, אז הוא מביא ציור שגנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומכר. הוא רוצה להביא לך במקרה, בגלל שהבאת מקרה שאבא שלו מת אחרי התביכה המכירה, אז בספר הוא מביא מקרה שהוא גנב משל אביו והוא מת לפני התביכה המכירה, אבל באמת אנחנו נשארים כרגע עם הבסיס שרב נחמן ענה לרבה, שכשהתורה אומרת חמישה בקר, זה דווקא חמישה בקר שלמים, ולא חמישה חצאי בקר, זה כרגע רב נחמן ענה לרבה. מגיע הגמרא, זה היה הסיפור הזה שהשאלה שרבה שאל את רב נחמן, שאם הודע לשתי שותפים הוא הודע, והוא ענה לו, זה היה בלילה. למצפרה, למחורת בבוקר, אמר לי, אז רב נחמן אומר לרבה, לא, אני חוזר בי. כשהתורה אומרת חמישה בקר ישלם תחת השור, אז חמישה בקר אמר רחמנא, ואפילו חמישה חצאי בקר. אז לכן דבר ראשון, היה השאלה הראשונה שהתחלנו את השיעור. אם הוא גנב שור של שתי שותפים, הוא הלך והודה לאחד מהשותפים, אז השותף השני שהוא לא הודה, הוא כן יהיה, אם אחר כך הגיעו עדים והוא כבר לא הספיק להודות, אז הוא כן יהיה חייב לשלם חמישה חצאים. הוא כבר חזר בו. ודרך אגב, בוא נתקדם עוד שלב. השלב שהבאנו עכשיו, למה לא מחלקים בשתי המשנות? לפי זה הכל מובן. לפי זה אין הבדל קודם גמר דין, אחר גמר דין. תמיד אנחנו אומרים שאפילו שזה יהיה כבר, אפילו שזה היה, אפילו, תמיד אנחנו אומרים שהרגע שיש חמישה חצאי בקר, אז זה לא משנה, אפילו שעוד לא היה גמר דין, אז הוא יהיה חייב לשלם, כי חמישה חצאי בקר, ואם ככה אנחנו גם השלב השני תירצנו. רק כמו שאל אותו, למה הזכרת עכשיו, מה עבר עליך מאתמול בלילה עד בבוקר ששינית? אז הוא אומר לו, ואיידי לא אמרי לך באורתא, מה שאני לא אמרתי לך ככה בלילה, רק אתמול בלילה אמרתי חמישה שלמים ולא חצאי, עכשיו שיניתי, אז אנחנו אומרים לעין בית עמוד א', ומה הסיבה שאני לא, שאני שיניתי? אומר רש"י, אומר את הגמרא, זה לא אכלה ביסרא דתורה, כי אני אתמול בלילה לא אכלתי בשר שור, במילים אחרים מה? אז תקלו מה שרש"י אומר. רש"י אומר פה, דלא דקדקתי טעמו של דבר. במילים אחרים, לפי רש"י מוכח, המפרשים מסבירים שהוא כאילו זה רק היה משל, זה לא באמת שהוא לא אכל בשר. הוא התכוון להגיד לא דקדקתי טעמו של דבר, והספר תורת חיים מסביר פה את הרש"י, שאנחנו יודעים שיש גמרא במסכת עירובין, שטעמי התורה נמשלים לבשר. אותו דבר הגמרא מדמה במסכת בבא בתרא, את עיון התורה לבשר. הרמב״ם גם כותב בשר על דיני התורה. אז לכן, במילים אחרים, אני כאילו לא דקדקתי טוב. זאת אומרת, כל המושג של בשר זה רק היה משל. תוספות, הראשון בעמוד פה, תוספות זה כפשוטו. דלא אך לביסרא דתורה, מה אומר תוספות? שרוי בתענית היה. במילים אחרים, רואים פה מפה, שבשר בקר, בשר שור, עושה יותר להבין את התורה. במילים אחרים, היה לו טענה, אתה אומר שאתה, למה לא דקדקת טוב, כי לא אכלת, אז למה באמת לא אכלת? אז אומר תוספות, הוא היה שרוי בתענית. עד רגע שהיה לו תענית, אז באמת הוא לא אכל בשר שור, ורגע שלא אכל בשר שור, זה מאוד מאוד מעניין הגמרא פה. אז לכן לא דקדקתי טוב את הדבר, כי באמת הייתי בצום. ראיתי בספר תשובות שיח יצחק, אז אנחנו מכירים את ההלכה בפרט עכשיו בתעניות של שובבים, בתעניות, כל התעניות יחיד זה כתוב. כתוב בהלכה שאם בן אדם צם, והוא מפרסם אחר כך לכולם שהוא צם, או כאילו אני אחרת מכולם עכשיו בפרט בימים האלו מלא אנשים צמים בשובבים והכל, אז כתוב שם במרן, בשולחן ערוך, שכזה תענית לא שווה, רק הפוך, אפילו כתוב שם כאילו, כתוב ש... את הרגע שאתה מפרסם את זה, אז הפוך, אז יכול להיות אפילו עונש מזה שאתה מתגאה והכל. עכשיו, המשנה ברורה מוכח שאם שואלים אותך אם אתה צם או לא, אז לכאורה המשנה ברורה מוכח שאם שואלים אותו מותר לענות, אבל כתוב שאנשים צדיקים כן מנסים להתחפק והכל. אז עכשיו אומר הספר תשובה צוח יצחק, אז כנראה פה אותו דבר, הוא אומר, פה כנראה שאלו אותו, הוא לא רצה לענות מיד. כי יש פה את השאלה, למה הוא לא יכל להגיד מיד, הייתי בצום לפי תוספות, למה הוא צריך להגיד לא אכלתי בשר שור? כי הוא היה ביום צום, הוא לא רצה לפרסם את זה, אומר הספר תשובות שיח יצחק. כן, הוא היה מלפני משורת הדין, אז הוא רק ענה ברמיזה. הוא אומר, אני לא אכלתי אתמול בשר שור, אבל באמת, הוא היה שרוי בתענית. כי הוא לא רצה לפרסם את הצום שלו, מה?
כל יום הוא אוכל בשר שור.
כאילו, הוא התכוון להגיד שיש, או, אז מה שהוא שואל על הבשר, כבר נדבר עוד דקה גם על זה. אבל כל פנים, לכן הוא אמר, לא אכל לבשרי דתורה, והוא לא אמר מיד הייתי בצום כמו שתוספות. אומר, כי היה קצת, לפי תוספות, למה אתה אומר לא אכל לבשרי דתורה? תגיד, הייתי בצום, לא אכלתי כלום. הוא רצה לעשות רמיזה, ככה ספר תשובה צייח יצחק. עכשיו, ספר חסידים כתוב, שכתוב, זאת תורת הבהמה, שבן אדם שאוכל בשר בקר, בשר בהמה, זאת תורה, יכול ללמוד תורה יותר טוב. כך כתוב בספר חסידים, זה רמז, זאת תורת הבהמה. הבהמה תורת, ככה ספר חסידים כותב, אבל מה שכן אני יכול לציין לכם, שכתוב בספר אורחות צדיקים, בשער התשובה שם, יש לו מלא שערים, אז הוא אומר, מהגמרא הזאת רואים, שכשאתה, יש המושג שאתה יודע, שאתה לאכול דברים טובים, אנשים מסתכלים לפעמים, זה מותרות, אתה הולך לאכול דברים שמנים ומתוקים, הוא כותב שם, שפה אנחנו רואים שמשהו שמרחיב דעתו של בן אדם, שבזכות זה יכול ללמוד יותר טוב, אז ברור שיש דברים בריאים, תמיד כדאי לקחת ולאכול. אפילו לא, הוא אומר כתה מיני מרקחת ומיני מתקה. ככה הוא כותב שמה שמשמח את הלב, שמחים דעתו של בן אדם, הוא כותב שמה. זאת אומרת, כמובן צריך להיות הכל במידה, במשקל, לא להגזים. על כל פנים, בכל דרכיך דאהו, אנחנו רואים שאם הוא מכוון לשם שמיים, גם בדברים מתוקים, דברים שנראה לך לפעמים גז, אם הוא מתכוון לשם שמיים, לא מתכוון עכשיו בשביל, לא יודע, זה נראות קשה שיהיה רק לשם שמיים. כן, זה כמו בן אדם אוכל סעודת שבת, אני מכוון רק לעונג שבת. אז מדובר פה, אני פה אנחנו רואים שזה לא כזה מופרך, רואים את זה, רואים בזה מלא פעמים בספרים הקדושים שכתוב. אז עוד פעם, אז כנראה המושגים היה שבשר במה היה, היום זה יקר, אבל כל פנים, ככה אנחנו רואים, ונגמור עם משהו יפה, שיש פסוק בנביא, שמה כתוב בפסוק בנביא? כתוב בנביא, חכמים אמה להרע, ולעיתיו לא ידעו. יש כזה פסוק, שהחכמים יודעים רק להרע, לעיתיו לא ידעו. אז כתוב בכל זה מלובלים. בספר החוזה מלובלין כתוב שם ככה. אז הוא אומר, יש לנו את הגמרא שכתוב שם בשבועות, נפש כי תשבע לבטל בשפתיים להרע או להיטיב. אז מה הגמרא כותבת? מה זה נקרא להרע? לרע זה נקרא שלא יאכל, ולעיתים זה נקרא שכן יאכל. ככה יש גמרא על הפסוק הזה. אז כותב שם החוזה מלובלין, אז הוא אומר ככה, שיש את הצדיקים האלו שכותבים, איך כתוב שם, החכמים ממה להרע, הם חושבים שרק אפשר לעבוד את השם בלהרע, ולא לאכול, ולא לאכול, ולא לאכול, אם לעיתיו לא ידעו, הם לא יודעים לפעמים שגם אפשר לעבוד את השם עם לעיתיו. ככה כותב החוזה מלובלין על הפסוק הזה, לעיתיו לא ידעו. אז על כל פנים, על כל פנים, מפה אנחנו רואים שבן אדם אוכל דברים טובים, הוא מתכוון לעבודת השם, זה דבר לא מופרך, רואים את זה פה בהגמרה, לא אכל בשר שור, בגלל זה הוא לא דגדג טעמו של בן אדם. החפץ חיים היה אומר תמיד שרואים שילדים, אתה לפעמים צריך לדחוק אותם בכוח לתת לאכול לילדים. לפעמים ילדים, אתה רואה מלא פעמים ילדים, יש לי גם שתי ילדים כאלו בקושי אוכלים, צריך תמיד לריב איתם לאכול לאכול. אומר החפץ חיים, תעשה מחקר, תראה שזה רק אצל ילדים יהודים. זה רק אצל ילדים יהודים, אצל ילדים גויים אין דבר כזה שאמא צריכה לעמוד ככה בכפית ולהתחנן. אומר החפץ חיים, מה ההיגיון? אומר החפץ חיים, כי פה רואים פה ילד קדוש טהור, הוא הולך לגדול בעזרת השם תמיד חכם, אז היצר הרע רוצה להחליש אותו. אז הוא ביצר רע מכניס כבר לילד מגיל קטן, אל תוכל שתהיה חלש, לא תוכל לראות את השם. אז לכן אמרו בגויים, ככה החפץ חיים תמיד מאוד ידוע, אצל הגויים לא רואים את זה. עד כדי כך שיש איזה ספר, פה נסיים ונמשיך את הגמרא מיד, שיש את רבי נועם אלימלך כותב שעבודת האכילה, עבודת האכילה יותר גדולה מעבודת התפילה. אז אם ככה, שאלו ספר רבי מנחם מזנבה, כמה כדמון, אז הוא שואל, אם ככה, שהיית צריך לקום בבוקר, אם עבודת האכילה לפני התפילה, תאכול לפני התפילה, על פי הלכה אסור לאכול, למה? אז מה התשובה שלי עונה? מעלין בקודש ואין מורידין. אז תראה עד כדי כך. אז אנחנו בסייעתא דשמיא, אז רב נחמן ענה לרבה, שאני משנה את הדעה שלי, שחמישה בקר אמר רחמנה, כן חמישה אפילו חצאים. אז לפי זה, אז הקושייה הקודמת תירצנו, ולפי זה הפסק הלכה יהיה אחרת. עכשיו לפי זה שואלת הגמרא, ואלא לפי זה שעכשיו רב נחמן חייב אפילו חמישה חצאי בקר, מה ישנה רשע עם מה ישנה ספה? רשע זה נקרא משנה פה אצלנו, ספה זה נקרא משנה בדף ע"א עמוד ב' שם. למה ברשע כשהוא טבח לפני שאבא שלו מת, אז מה למדנו? שהוא משלם, הנה תראה מה שלמדתי ושכחתי שאנחנו, כתוב את זה פה, את התירוץ שאני אמרתי לכם, זה עכשיו שאתם שאלתם, זה נראה עכשיו את התשובה מה שאמרנו פה. שאתם שאלתם, עכשיו זה הקושייה של הגמרא. למה ברשע אם הוא טבח לפני שאבא שלו מת, הוא משלם לאח שלו להכין את החלק אפילו כשהוא לא עמד בדין? למה? כי אתה אומר חמישה בקר, אמרה תורה אפילו חמישה חצאי בקר. אז אם ככה, למה בספה, אתם שאלתם, למה בספה, באופן שאבא שלו מת לפני התביחה והמחירה, שם אתה אומר שאתה לא משלם לאחים כלום, תשלם להם חמישה בקר, אפילו חמישה. בשלום הבא ומינה שאני אומר חמישה בקר שלם, אז זה כמובן. לא רוצה לשלם פחות מחמש. אבל לפי הפוסט שאתה אומר ברשע, שחמישה, אפילו שאבא שלו לא עמד בדין, תן לי, אתה צריך לשלם חמישה אפילו חצאים, אז גם בספר תיתן לאחים את החלק שלהם, יחס, תרץ את הגמרא, אמר לה, אז אנחנו נראה רבה, מזה שכתוב בתורה הוא טבחו. מה זה כוונה הוא טבחו? שכל השחיטה צריכה להיות באיסור. אז ברשע, כשהוא טבח, כשכל הבמה הייתה של אבא שלו, אז אם כך קרינה בית טבחו, כולה באיסורה. כי הטביחה הייתה כולה באיסור. אז לכן אנחנו אומרים, בנושא של עמד בדין, לא עמד בדין, אנחנו כבר לא נתייחס לזה באמת. אבל הטביחה הייתה כולו באיסור. אבל ספה שהוא טבח כבר אחרי שאבא שלו מת, אז פה לא קרינה בית טבחו, כולה באיסורה. אז לכן אני אומר שהוא לא מתחייב בכלל על מה שהוא שחט בחלקם, בקיצור מקבל הנחה. שבת שלום נבואה וחודש טוב, אז לכן, בעזרת השם, נראה אותך, כן.
תודה, יופי. טוב, שבת שלום לכם.
תבורך. אז על כל פנים, אז הכל
על מקומו. אתה לא מפריע.
אתה לא מפריע אף פעם. אז על כל פנים, הכל על מקומו.
כל יום ב-8:40.
הכל פנים, הכל
על מקומו. הכל גם ביוטיוב
לראות. הכל על מקומו.
יש לי את הטלפון.
הכל על מקומו בא בשלום, הכל על מקומו בא בשלום. לפי זה הסברנו מאוד יפה שגנב משל אביו וטבח ומחר, ואז רב השל מרב נחמן ותרצנו חמישה בקר אפילו חמישה חצאי בקר. ואנחנו עוברים לקטע הבא של המשנה שלמדנו במשנה, המשנה היה בדף עין עמוד א', אז למדנו הקטע האחרון של המשנה, למדנו שם שיש ארבע ציורים. אז בארבע ציורים יש שתי ציורים אחרונים, זה הזה, השוחט בן אדם שחט ונמצא טריפה, אחרי השחיטה הוא ראה שזה טריפה וכולו. הדוגמה השנייה זה מי ששוחט חולין בעזרה. אז מה הדין בזה? למדנו מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון על השתי הציורים האלו. לפי תנא קמא, עשית פה שחיטה, זה לא מעניין אם אתה יכול לאכול את זה או לא, תמיד חייב לשלם ארבע וחמישה. רבי שמעון אומר לא. השחיטה זה דווקא שחיטה, שהשחיטה שמתירה את הבשר לאכילה. עכשיו, אם עשית שחיטה שמתירה את הבשר לאכילה, ומפה אתה הולך להכין את זה לכלבים, אתה הולך לדברים, זה לא מעניין אותי פה את החיה. אבל אם אתה עשית שחיטה שהשחיטה לא מתירה את הבשר באכילה, אז לפי רבי שמעון פטור. אז זה השתי הדוגמאות האלו, אז רבי שמעון פותר בשתיינו, שוחט ונמצא טריפה. אתה לא יכול לאכול את הבשר, ואותו דבר שוחט חולין בעזרה, אסור לך ליהנות מהבשר, אז רבי שמעון פטור. אנחנו עכשיו הולכים להתמקד יותר על שיטת תנקמה, שתנקמה אומר שחייב ארבעה וחמישה. עכשיו, לפני שאנחנו נמשיך פה את הגמרא, צריך לעשות סיכום, את הקדמה קטנה, ואת הקדמה כבר למדנו למעשה אתמול. אנחנו יודעים שכל הסוגיה הזאת היא עסוקה בכמה פעמים בש"ס, מסכת חולין, מסכת קידושי. השיעור השחיטה, אנחנו יודעים שהוא צריך לשחוט את הקנה והוושת, ולפחות את הרוב הקנה והוושת. עכשיו, יש מחלוקת שם בגמרא, גם בחולין, קידושי, מלא פעמים בש"ס הגמרא עסוקה בזה, האם ישנו לשחיטה מתחילה ועד סוף, או אין לשחיטה אלא לבסוף. אתמול כבר הסברנו להסביר עוד מה זה אומר. זאת אומרת, אם אני אומר אין לשחיטה אלא בסוף, זאת אומרת שאין שם השחיטה למעשה השחיטה, אלא בסוף השחיטה. תחילת השחיטה זה עוד לא נקרא, כבר נגיד שיש מלא נפקי מינות. או שאני אומר שיש משחיטה מתחילה לסוף, איך שאתה מתחיל לשחוט כבר מתייחס על השחיטה. דוגמה קלה, תבינו את הנפקי מינה בין המחלוקת. אנחנו יודעים שיש מושג של פיגול. כהן שמפגל את הבשר, הוא חושב לאכול את הבשר חוץ לזמנו, חוץ למקומו, כן? עכשיו, אם הוא חשב את זה רק בתחילת השחיטה, שהוא עוד לא גמר לשחוט, הוא עוד לא נמצא בטיפס האחרון של הרוב הקנה והבשת. אז אם אני אומר יש לו לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז איך שהוא התחיל לשחוט הוא כבר פיגל, אז זה כבר פיגול. אבל אם אני אומר אין לשחיטה אלא לבסוף, אז אם הוא רק חשב ברגע הראשון, אז זה עוד לא פיגול. יש מלא נפקיות, אבל מה שעכשיו אנחנו רוצים לדבר, אנחנו באמצע נושא של התווכו שכתוב בתורה בנושא של מי שגנב וטווח ומחר. אז בטווכו זה אותו רעיון, גנב שטווח, אז כשהוא שוחט, מתי מתייחס שנקרא הוא טווחו? האם הוא טווחו זה נקרא, אם אני אומר יש לו לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז מהרגע הראשון זה כבר נקרא, או שאני אומר השחיטה עם הטווחו זה רק נקרא לבסוף. ואז בוא נראה את הקושייה שהוא שואל, את הקושיות האלו דומה, כבר למדנו אתמול בסוף השיעור, הנושאים אחרים. אז אמר לרב חביבי וחוזנה לרב אשי, שמע מינה, מזה שלמדנו עכשיו בסוף המשנה שתנא קמא מחייב את מי שגונב בהמה, ושחט אותה חולין בעזרה, אז מה למדנו? שצריך לשלם ד' ו-ה'. שמע מינה אינה לשחיטה אלא לבסוף, שכל השחיטה מתייחסת רק בגמר כל השחיטה. אז לכן ככה, מתי נאסרה הבהמה משום חולין בעזרה? רק בשסיימת לשחוט, רק בגמר השחיטה. אז אם ככה יוצא, שכל משך השחיטה הייתה הבהמה של מי? של הבעלים. אז לכן הוא חייב ד' ו-ה' על השחיטה, כי טווחו הוא באמת שחט את הכל של הבעלים. איך זה חולין בעזר, איך שהוא התחיל לשחוט? לא, כי כשהתחלת לשחוט זה עדיין של הבעלים. איך שסיימת, אז זה נהיה חולין בעזרה, ואז אסור בענה, ולכן אתה חייב לשלם ד' ו-ה'. אז עוד פעם, לפי תנא קמא, שאני אומר שהוא שחט, הוא כן חייב לשלם ד' ו-ה'. לכאורה, אם אני אומר שהתחלת לשחוט, זה כבר נהיה חולין בעזרה ואסור בענה, אז לא שחטת את הכל של הבעלים. ואנחנו יודעים שהטווחו, הגמרא מבינה כל הזמן שהוא טווחו שצריך להיות כן מתחילה ועד הסוף של הבעלים. אז אם מהרגע הראשון זה כבר יצא מהבעלים, אתה אמור להיות פטור. מזה שפה כתוב שאם שוחט חולין בעזרה, תנא קמא מחייב. כי פה אנחנו רואים שהמשנה שלנו סוברת, אין לשחיטה אלא לבסוף. אז יוצא שאיך שהוא התחיל לשחוט את החולין הזה לתוך העזרה, עדיין נשאר של הבעלים. זה עדיין מותר בנה. אין לו עדיין שם של חולין בעזרה. ועכשיו, איך שהוא סיים לשחוט, אז נהיה חולין בעזרה. ואז יוצא שכל השחיטה הוא שחט של הבעלים, ובפיפ זה חולין בעזרה, ולפי תנא קמא, לכן הוא חייב לשלם. אבל אם אני אגיד, אומרת הגמרא, די יש לה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אבל אם אני אגיד שהמשנה שלנו סוברת פה, כמו השיטה, שכל חלק וחלק מהשחיטה יש עליו שם שחיטה, זה קצת בעייתי. למה? כי כיוון דשחט בפורטה, איכשהו הכניס במה שחולין בעזרה קצת, כבר עשרה. למה? כי זה כבר נקרא שוחט חולין בעזרה. אז אם ככה יוצא, כשאתה ממשיך לשחוט עידה, אתה משלים את שיעור השחיטה של הקנה והוושת, לא דמרי כתבה. ואנחנו יודעים שהשחיטה שכתוב בתורה לגבי תשלומי ד' ו-ה' וטווחו, זה רק כשאתה שוחט דבר שלם, כמו שאמרנו לפני דקה. כן, צריך להיות טווחו כולו באיסור. אז פה, הרגע שרק בפיפס הראשון, אז אתה טווחת. אז אם ככה, אז מזה שאני רואה במשנה שאתה נקמה מכן, פה מוכרח שהמשנה סוברת, אין לשחיטה אלא לבסוף. אז יוצא שאתה התחלת לשחוט החולין בעזרה, אז עדיין לא נקרא חולין בעזרה, אז עדיין של הבעלים. איך שסיימת, אז כל השחיטה נקרא על שם הבעלים, ואז החולין בעזרה, ועדיין אתה נקמה אומר שחייב. מגיע רב הונא ברי דרבא ואומר לא. לעולם המשנה שלנו יכולה לסבור, יש לה לשחיטה מתחילה ועד סוף. אם יש לה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז אם ככה, למה הוא חייב לשלם ארבעה וחמישה? איך שהוא התחיל לשחוט זה כבר לא... כי הוא מחייב, הוא חייב לו לשלם גם שכתוב הוא טווחו, זה לא אומר שהוא טווחו צריך להיות כל הזמן של הבעלים. הוא טווחו זה נקרא שאני חייב לשלם לך לפיפס הראשון, הפיפס הראשון ששחט נהיה של הבעלים, בדקה הראשונה, ואני משלם על הדקה הראשונה. הוא טווחו, מי החליט לך שהוא טווחו צריך להיות, שכל הזמן השחיטה צריך להיות של הבעלים? ככה כל מה למדנו אתמול, הוא אומר לא. הוא אומר לו, למה אני אומר? יש לו לשחיטה מתחילה ועד סוף. איך שהתחלת לשחוט זה נהיה חולין בעזרה, זה כבר לא של הבעלים. אם ככה, מה אתה חייב לבעלים? כי שחטת על הדקה הראשונה, אתה חייב כבר, ככה הוא רוצה להגיד. אמר לרב הונא ברי דרבא, כי כמחייב, מה שהוא מתחייב תשלומי ד' ו-ה', זה רק ההוא פורטה. וגם על הוא טווחו. מגיע הגמרא אומר, אין דבר כזה. למה? כי כמו שאמרנו, אתה לא יכול להגיד דבר כזה, כי איך אם כתוב בתורה הוא טווחו, מהמילה הוא טווחו אנחנו לומדים שמתי אתה חייב לשלם לנקדם ד' ו-A, אם שחטת את כולו כשזה היה שלו. אז פה אתה לא יכול להגיד ככה, אתה חייב לשלם לו על מתי, רק על הדקה הראשונה, אז אפילו שחטת את כל ה-99% כבר היה של אסור בענה, זה כבר לא שלו, אין דבר כזה. אמר לרב אשי, לא תדחה, אל תדחה את הראיה של רב חביבי שהמשנה שלנו סוברת, אין לשחיטה אלא לבסוף. למה? כי כתוב בתורה היא טווחו, מה הכוונה שהוא טווחו, שמתי הוא חייב לשלם ד' ו-A, דווקא הוא טווחו כולו בעינן. ולקה, ופה יש רק תחילת שחיטה. אז אם ככה, אז מה יוצא פה? אלא קשיה, מה זה קשיה? זה לא כזה קושיה, אבל הקושיה פה, שמהמשנה שלנו מוכח שאינה לשחיטה אלא לבסוף, אז הקשיה זה הולך על מי שסובר, נראה את זה בהמשך כמה פעמים, שיש מחלוקת בזה. נראה לי להלכה אנחנו פוסקים גם יש לנו שחיטה מתחילה בצום באמת, אז זה קשה לפי השיטה הזאת. אז בקיצור, הסיכום יוצא פה כרגע, כבר לפני שנבוא לתירוץ, מה יוצא פה? שבזה שכתוב פה ששוחט ונמצאת, שוחט חולין בעזרה, גנב, גנב שור עושה, שחט חולין בעזרה, אז כתוב לפי תנא קמא שצריך לשלם ד' ו-ה', מפה יש לנו לכאורה הוכחה לפי, כמו השיטה, שאין לשחיטה אלא לבסוף. אז אם אין לשחיטה אלא לבסוף יוצא, שכל הזמן השחיטה זה עדיין היה של הבעלים. מתי זה נהיה חולין בעזרה רק בדקה האחרונה? אז יוצא, שחטת את הכל של הבעלים ולכן אתה חייב. אבל אם אני אגיד, יש לנו שחיטה מתחילה ועד סוף יוצא, שאיך שהתחלת לשחוט זה הפך להיות לא של הבעלים, כי זה אסור בענה, ואז יוצא שכל השחיטה לא הייתה של הבעלים. כשהתורה אומרת הוא טווחו, כולם מבינים שהוא טווחו צריך להיות כולו ואיסור. אז אם ככה, קשיה פה זה קושיה לפי השיטה שסוברת, יש לנו שחיטה מתחילה ועד סוף. מתרצת הגמרא, אני יכול לסדר פה את המשנה גם לפי השיטה, יש לנו שחיטה מתחילה ועד סוף. אמר לי רב אשי, אמר, אחי אמר רב גמדא משמי דרבא. שמה? שהמשנה שלנו, שחייבה לשלם ד' ו-ה' בשוחט בהמה חולין גנובה בעזרה, אפשר להעמיד גם יש לנו שחיטה. למה? כי כגון ששחט מקצת סימנים בחוץ. הוא התחיל לקחת את הבמה של החולין, הוא התחיל לשחוט אותו רגילו בעזרה. ואז הוא התחיל את הכנב השחל. עכשיו, כשהוא התחיל לשחוט את הכנב ושת בחוץ, אז עדיין של הבעלים ב-100%, כי זה עוד לחולין בעזרה. זה חולין בחוץ והכל תקין. וגמרן, מתי, כשהוא השלים את הרוב השחיטה באותו דקה 99, אז הוא הכניס את זה. אז יוצא ככה, מבחינת הוא טווחו, מתי הוא שחט את זה, הכל היה של הבעלים. על מה אני מתייחס את השחיטה מתחילה ועד סוף? אבל התחלה הייתה עדיין של הבעלים, למה? כי זה עוד היה בחוץ. שסיימת, וכל המקומו בא בשלום, אז מסתדר מאוד יפה. הכגון ששחט מקצת סימנים בחוץ, הוא גמרן, כשהוא הגמיר רוב שחיטה, אז הוא גמר בפנים. אז יוצא שאפילו שאני אלך פה לפי המאן דאמר, יש לנו שחיטה מתחילה ועד סוף, בכזה ציור, מובן, למה אתה נקע מחייב ד' ו-ה'? כי התחלת השחיטה עדיין לא היה בעזרה. ואיך שסיימת לשחוט, אז אתה נכנסת, באותו דקה 99 התחייבת, אז יוצא שהשחיטה הייתה כולו של הבעלים. ולמה אתה חייב? כי אני כרגע מתחילה ועד סוף, אז עכשיו, בפיפס האחרון, אז על זה אתה, אז על זה, אז בשביל זה הופך להיות חולין בעזרה. אז אם ככה, אז לפי המהלך הזה שלמדנו עכשיו בגמרא, הסוגיה הייתה להוכיח מפה, מהמשנה פה, כמו מאן דאמר, אין לי שחיטה אלא לבסוף, ואז הוא מגיע ואומר לו רב אשי לא, שאפשר לתרץ כמו שרב גמדא משמי דרבא אמר, שזה מסתדר גם לפי שיטה, לתחילה ועד סוף. יש כאלו מביאים פה את הסוגיה עכשיו בגמרא באופן אחר, שזה הולך להיות על הדיון, לא על הדיון של יש לו לשחיטה מתחילה ועד סוף או לא, זה מחלוקת תנאים ידוע, הולך להיות פה ראיה על הנושא של חולין בעזרה. חולין בעזרה, האם זה דאורייתא? או זה לא מדאורייתא, זה רק מדרבנן, יש בזה גם מחלוקת. אז לפי הבא, לפי איקא דמאס, הולך להיות על הסוגיה הזה. איקא דמאס ללה, יש כאלו שלומדים את הסוגיה, אותו סוגיה שלמדנו עכשיו, לומדים את זה על המחלוקת המוראים, וכבר תראו מה זה משתנה. שיש את המחלוקת המוראים בדבר ראשון. אמר רבי שמעון, המחלוקת המוראים לא של זה, עוד דקה נראה, מחלוקת שחולין לעזרה. אז אמר רבי שמעון משום דה רבי לוי סבא, אינה לשחיטה אלא לבסוף. ככה אומר מי? רבי שמעון בן לקיש משם דה רבי לוי סבא. רבי יוחנן אמר, יש לה לשחיטה מתחילה ועד סוף. את המחלוקת הזה הכרנו. אז מה רבי יוחנן אומר? שכן יש לה לשחיטה מתחילה ועד סוף. עכשיו, בגמרא במסכת קידושין, יש מחלוקת אם חולין בעזרה זה ניסור מדין תורה או לא. כתוב שם בתורה, אלו שסוברים שזה מדין תורה דורשים את זה, כתוב כי ריחק ממך המקום וזבחת, אז דורשים שם בגמרא מהפסוק, בריחוק מקום אתה זובח את הבשר חולין, ואין אתה זובח בקירוב מקום. יש כאלה אומרים לא דורשים את הפסוק, מחלוקת במסכת קידושין. אז אם ככה, אמר לי רב חביבי מחוזנה לרב אשי, למה כסבר רבי יוחנן, האם אנחנו נגיד שרבי יוחנן סובר, כמו התנא שסובר שם מסכת קידושין, שחולין שנשחטו בעזרה, אז האיסור ליהנות מזה זה לאו דאורייתא. זה רק איסור מדרבנן. זאת אומרת ככה, שימו לב מה שכתוב פה. רבי יוחנן סובר, יש לה לשחיטה מתחילה ועד סוף. נכון? זה ראיתם מקודם, זה מחלוק. תראיתם, רבי שמעון בן שמעון ישראל אומר את זה בסוף, רבי יוחנן אומר, יש לה לשחיטה מתחילה ועד סוף. מגיע עכשיו רב חמים מרוזנה לפי המהלך הזה, הוא אומר, אנחנו הולכים עכשיו להוכיח שרבי יוחנן חייב להגיד שחולין בעזרה, איסור זה רק מדרבנן. אז אנחנו אומרים לעין בית עמוד ב', דאי סלקא דתא, אם תרצה להגיד שרבי יוחנן סובר שחולין שנשחטו בעזרה, אז אסור ליהנות מדאורייתא, אז אם ככה, איך הוא יתרץ את המשנה, שחייבה את הגנב, בהמה שחוטה חולין בעזרה, מתשלומי ד' ו-ה'. למה? מקישח התלפורתא, איך שהוא שחט קצת, עשרה. אז הוא עשר מדין חולין בעזרה.
למה הוא צריך להיות שחיטה רבע לאכילה?
כי הוא סובר שיש לה לשחיטה מתחילה ועד סוף. ככה הגענו לפני דקה. רבי יוחנן אמר, יש לה שחיטה בעזרה. זאת אומרת, איך שהוא שחט קצת בעזרה, אז כבר עשה אותו חולין בעזרה. אז אידך כשהוא משלים, אז לאו דמרה כדווח. אז איך אתה, זה היה פה, זה היה פה. אז אלא מי, מה חייבים להגיד?
למה לאו דמרה כדווח? כי יש פה שינוי מעשה?
לא, כי יש לה שחיטה מתחילה ועד סוף. אז נהיה איסור, איך שהתחלת לשחוט בה, נקרא חולין בעזרה.
נו, ואיזה חולין בעזרה?
זה כבר לאו דמרי כתבח.
למה?
כי זה כבר נאסר בנה.
נו.
אז הרגע שזה נאסר בנה, אז לאו דמרי כתבח.
למה?
כי זה כבר לא שלו. אם יש לך משהו שאסור בנה, זה כבר לא נחשב שלך. מה זה נחשב שלך? שמותר לך ליהנות. בזמן שלך זה כבר נחשב כאילו מחתך עפר בעלמא. מה היה בעלמא? כמו חזיר אמרנו, שאני הולך לשחוט בך חזיר. אין בזה. אז אם ככה, אז אלא מה, מה אנחנו חייבים להגיד? שיש לנו ראיה שרבי יוחנן סובר שחולין בעזרה זה לא איסור תורה, זה איסור מדרבנן, אז לפי זה הכל מפה מסתדר. אז כשהוא התחיל לשחוט, אז מדין תורה זה נשאר מותר בנה, חולין בעזרה, רק מדרבנן, אבל מדין תורה, אז יוצא שהראיה, כשהוא שוחט, אז מדין תורה. עכשיו, מה הבעיה להגיד ככה, מה הקושייה פה, ככה הוא מראה, מה הקושייה? בסדר? תגיד מופי, רבי יוחנן אמרנו, ראינו, סובר, יש לו לשחיטה מתחילה ועד סוף. ובאמת רבי יוחנן סובר שחולין בעזרה לא מדאורייתא, מה פה הקושייה? כי עכשיו צריכים להתחיל לדחות, מה הבעיה? אז תוספות בית עמוד א' למטה, אז תוספות אומר, תסתכלו תוספות בעמוד הקודם, עין בית עמוד א' למטה, למה כסבר רבי יוחנן חולין שישחטו בעזרה לאו דאורייתא, אז מה הבעיה? אומר תוספות, ותיק שדידי הדידי, ואז יצא סתירה מרבי יוחנן על רבי יוחנן, למה דאי הוא גופי, הוא אומר בפרק האיש מקדש שיטת רבי יוחנן, שחולין שנשחטו בעזרה דאורייתא, ויאלף לנו אותו פסוק. אז אם ככה, מפה, אז הוא סובר, יש לו לשחיטה מתחילה ועד סוף, הוא אומר. אם הוא אומר שיש לו לשחיטה ועד סוף, יוצא שמה הוא אמור לצאת פה שחולין בעזרה, במשנה פה בבבא קמא במרובה יצא, שהוא חייב להגיד שחולין בעזרה מדרבנן. והוא עצמו סובר שמה שחולין בעזרה דאורייתא. רש"י מעניין, רש"י לא מביא ככה את הקושייה, רש"י בכלל לא מתייחס לתוספות. יש כאילו מתרצים את רש"י, שרש"י אומר שמי שיסתכל שם, רש"י לא רצה להסכים עם התוספות, כי מי שיסתכל שם, רבי יוחנן לא אומר את זה בשם שיטה עצמאית, אומר את זה בשם רבי מאיר שם בקידושין, שחולין בעזרה מדאורייתא. אז לכן מבחינת רש"י הוא לא רצה לעשות פה כזה סתירה, מבחינת רש"י כן, אז כאילו, ואז הגמרא דוחה אין לך ראיה, ולא בתור קושייה, כמו שמוכח מהגמרא. אבל התוספות עושה את זה ממש כמו קושייה. דוחה הגמרא, עכשיו הולך להיות, אז לפי המהלך הזה בגמרא יוצא שכל הסוגיה פה זה על חולין בעזרה דאורייתא ודרבנן. עכשיו, אותו רעיון כמו מקודם, אמר לרבי אחמר דרבה, כי כמחייב נמי האיפורתא, לעולם הוא סובר חולין שנשחטו בעזרה אסור מדאורייתא. אם זה אסור מדאורייתא, אז לאו דמרי כתבך, לא, אתה יודע למה הוא חייב פה הגנב ששחט? הוא שחט על הדקה הראשונה. אז שואלת אמרה, לא, דקה הראשונה זה לא מספיק. שואלת אמר לרמשי, לא תדחי, אתה לא יכול לדחות שמדובר שהוא חייב על הדקה הראשונה, כי טווחו כולו בעינן ולקה. אז אותו רעיון. אז אלא קשיא, יש לנו פה קשיא, ולפי תוספות הבנו פה מה קשיא, שלפי פה יוצא שרבי יוחנן סובר שחולין בעזרה מדרבנן חייבים להגיב, ושם הוא כותב, אז בקיצור, מגיע הגמרא אותו תירוץ, אמר לככה, לעולם הוא סובר חולין שחולין בעזרה, כמו שלמדנו שמה, זה כן מדאורייתא. אם חולין בעזרה מדאורייתא יוצא שאיך שהוא מתחיל לשחוט, יש לו לשחיטה מתחילה בסוף הוא גם סובר, איך שהוא מתחיל לשחוט, זה כבר לא שלו בטווחו, כי פה מדובר שהוא התחיל לשחוט לא בעזרה, אז עדיין של הבעלים. כשהוא סיים לשחוט אז הוא הכניס, אז כמו שתראה, אמרנו מקודם על הנושא של יש לו לשחיטה, אמר לי, אחי אמר רב גם למשמעי לרבה, כי כמחייב, כמו שחט מקצת סימנים בחוץ, ואז הוא גמרן בפנים, אז לפי זה יוצא שעד חצי הראשון, שלושת רבעי הראשון, היה בחוץ, כולו של הבעלים, עוד לא בחולים בעזרה. איך שהוא גמר בעזרה, אז באותו רגע שהוא הכניס, אז באותו רגע גמר, אז יוצא שהוא שחט הכל היה של הבעלים, אבל לעולם רבי יוחנן סובר, יש לו לשחיטה מתחילה ועצור, הוא עדיין יכול לסבור שחולים בעזרה מדאורייתא, מה מדובר פה במשנה, מדובר רק בציור כזה ספציפי, שהוא שחט מקצת סימנים בחוץ, אז עד הידיים שבעלי, וכשהוא גמר, אז הוא גמר, אז הוא הכניס, ואז הכל על מקומו בא בשלום, ואנחנו מתחילים משנה חדשה, סייעתא דשמיא. משנה עכשיו הולכת לברר, אנחנו עדיין אמרנו, מדברים פה על הפרק, על התשלומי 4 ו-5, המשנה עכשיו הולכת לבאר פה 5 פרטי דינים שהולך לצאת, 5 דינים, בנושא של עדים זוממים, ואנחנו יודעים שיש, שאיך מתבטא לעדותם, מתי, אז אומרת המשנה בסייעתא דשמיא, דוגמה ראשונה ודוגמה הכי קלה. גנב על פי 2, גנב, בן אדם הגיע, גנב שור עושה, ויש לו 2 עדים, וגם כן לטבח הוא מחר על פיהן. העדים האלו מגיעים להגיד, תקשיב, אנחנו ראינו את אותו גנב, וראינו גם שהוא שחט ומחר. טוב, אז מה הוא אמור לשלם עכשיו לבעל הבית? 4 ו-5. ואז בסוף הוא ברר ששתי עדים שמעידים עליו, שהוא גנב וטבח ומחר, ונמצאו זוממים. באים עדים אחרים ואומרים, איך אתם עדים שביום פלוני הוא גנב וטבח ומחר? אמנו הייתם. אז פה ההלכה, שאותו העדים שהעידו שהוא גנב וטבח, הם צריכים לשלמים הכל. מה זה הכל? גם הכפל וגם הדלת ואי. כי כמו שכתוב בתורה, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחים. מה הוא רצה להוציא עכשיו מהאחים? גם כפל וגם דלת ואי? אז הוא יצטרך לשלם הכל. אז זה ההלכה הראשונה. ההלכה השנייה אומרת המשנה, מה יהיה הדין גנב על פי 2? 2 עדים מגיעים לעיד שאותו ראובן גנב. טוב, הם יגמרו את העדות, אז כמה הוא חייב לשלם? כפל. ואז מגיעים 2 עדים אחרים, שהוא הלך עם השור עשה הזה, וטבח הוא מחר על פי 2 אחרים. זאת אומרת, יש לנו 2 על הגניבה, 2 שאותו זה. ובסוף רואים שהארבע אנשים ביחד, 2 הכיתות עדים, אלו ואלו נמצאו זוממים. עכשיו, כתוב, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחים, אז כל אחד צריך לשלם כמה שהוא תכנן. אז העדים הראשונים שהעידו שהוא גנב, הם רצו להוציא ממנו כפל, אז הם ישלמו כפל. השתיים אחרים שישלימו להגיד שהוא טבח או מחר, שהוא צריך לשלם 4 ו-5, הם יצטרכו להשלים. הרי מה זה בבקר משלמים וטבח ומחר 5, ובצון זה 4? עכשיו תמיד ה-4 ו-5 זה המשך מהכפל. כפל זה 2, אז בוא נגיד אם זה בקר הוא יצטרך לשלם את 3, ואם זה סי יצטרך להשלים את 2. זה כתוב במשנה. הראשונים משלמים את השלומי כפל כי זה מה שרצו לחייב, והאחרונים משלמים את השלומי 3, ובסי זה רק 2. כן, הרב יואב פשוט, זה הדין השני. הדין השלישי, אומרת המשנה, מה יהיה, נמצאו, אותו מקרה, שיש 2 כיתות עדים. קט אחד עדים אומרים שהוא גנב, וקט שנייה עדים אומרים שהוא טבח ומחר, ונמצאו רק האחרונים זוממים. רק הסט האחרון של התביחה מחירה, אז הוא משלם תשלומי כפל. זאת אומרת, בגלל שהעדות הראשון נשאר קיימת, אז הגנב צריך לשלם את כפל. פה הגנב, באמת היה גנב, פה על העדים הראשונים לא מצאנו זוממים, והן, העדים האחרונים, הם צריכים לשלם תשלומי 3, כפי שזממו לחייב. אז הם צריכים לשלם את התשלום 3, ועשה איזה 2. כי זה, הם אותם תפסו זוממים. אז זה הדוגמה השלישית. דוגמה רביעית, מה יהיה? זה כבר יותר מסובך. לא מסובך, כל פשוט. מה יהיה הדין ככה? העדים הראשונים שהעידו שהוא גנב, זה נשאר קיים, והגנב צריך לשלם כפל. העדים האחרונים העידו שהוא טבח ומחר, הסט השני, ופה כשיזמה, מי הוא זם? אחד מן האחרונים זוממים. אז אנחנו יודעים שהרגע שאחד זומם, אז הרגע שיש לך 2 ואחד ירד, אז הרגע שמוכחש 1 אין עדות, עדות זה 2. אז לכן אחד מן האחרונים זוממים, אז בטלה העדות השנייה, אז לפי זה יוצא אותו דין כמו מקודם, כמו הדין השלישי. כמו הדין השלישי שמה, הגנב יצטרך לשלם כפל, כי העדים הסט הראשון נשאר קיים, והסט השני נפל, אז אין פה דלת ואי. זאת אומרת, הדין הרביעי והדין השלישי, זה נשאר אותו ציור. הוא רוצה לחדד, שאם אתה זומם אחד מהשתיים, זה כמו שסיימת, זממת את שתיהם. שהרגע שאחד נפל...
לא, השאלה הם צריכים לשלם.
מי?
העד אחד הזומם הזה.
העד אחד הזומם נגמר.
הוא צריך לשלם?
לא צריך לשלם, מה פתאום הוא לא צריך לשלם? למה? כי אין עדים זוממים משלמים ממון, אלא אם הוזמו שניהם, זה מה שאמרתי. זה החידוד פה, תסתכלו את זה ברש"י. תסתכל רש"י דיבור מתחיל בטלה עדות שנייה. והוא משלם כפל, הגנב משלם כפל משום ראשונים, ואין פטורים שתיהם, ואין עדים משלמים ממון עד שיזומו שניהם. אולי לא חידדתי את זה, סליחה, זה החידוש, זה החידוש פה בדין הרביעי. זה החידוש, בדיוק מה חידשת את החידוש, כי עכשיו בוא נלך לדין החמישי. הדין החמישי, מה יהיה? אחד מן הראשונים זוממים. וזה הולך להיות פה ככה. יש פה גנב אחד גנב, מגיעים 2 עדים, מגיעים שהוא גנב. אחר כך מגיעים 2 אחרים, אומרים שהוא טבח ומחר. עכשיו מגיע זומם, רק זומים את האחד מן הסט הראשון.
לא צריך לשלם כלום.
הכל נופל, פטור מכלום. הם אחרים, כשהם מגיעים להגיד תמיכה מחירה, הרגע שאין גניבה לעדות, תמיכה מחירה זה כאילו, יכול להיות שהוא טבח את שלו, הוא הלך לקנות את הסופר. אז הרגע שהוא נפל, עכשיו, אחד נופל, אז הרגע שיש לנו סט, אחד נופל, אז כל הסט נפל, אז בכזה מצב, אז הוא מפסיד. אחד מן הראשונים זו מבטלה כל העדות, אומר גם את המשנה, שאם אין גניבה, אין תמיכה ואין מחירה, אז גם הגנה וגם העדים, כולם יהיו פטורים מתשלומים. כן, רש"י מעריך בזה, אבל זה פשוט מאוד. עכשיו, הגמרא מביאה פה מחלוקת ידועה בדין עדים זוממים, בכלל כבר נראה מחלוקת ידועה, ואחר כך הגמרא הולכת לשאול על המחלוקת הזאת מהמשנה שלנו. אז בואו נתחיל, איתמה. זו שאלה מאוד ידועה. בן אדם, דוגמה, יש לנו סט עדים, הם עשו עדות בחודש ניסן. טוב, עדים קשרים וקיימים. אחר כך בחודש סיוון רק הזימו אותם. על העדות של חודש ניסן הזימו אותם. עכשיו, בין לבין, מחודש ניסן עד חודש סיוון, לקחו אותם עוד לעדויות. אז מה עכשיו? כשהם תופסים אותם מוזמים בחודש סיוון על חודש ניסן, בדרך כלל תופסים יותר, אבל נגיד יער סיוון, אז האם אני אומר שכל העדויות, כי הם כבר נהיים פסולים למפריע מניסן, אז כל העדויות שאמרו בין לבין, הכל פסול, או שאני אומר לא, אנחנו מסתכלים עכשיו עליהם מכאן ולהבא. אנחנו לא עכשיו מבטל את כל ההסכמי ממון שעשו דרכיהם והכל. אז יש בזה מחלוקת ידועה בין אביי לרבה. ובזה אני כבר מקדים, שבזה זה אחד מהשש דברים שהלכה כמו אביי כבר נגיד, יעל כי גם, וזה אחד מהשש דברים כבר נראה בהמשך, שם אני אסיים את הגמר, אז איתמה.
אז איזה עוד זה מהיעל כי גם?
זה העוד של, אני כבר אגיד לך, זה עוד עין, עד זומם. עד זומם. איתמה, עד זומם. עד זומם. עכשיו, למה כתוב פה עד זומם בלשון יחיד ולא עדים זוממים? זה כתוב בספר תורת חיים כדי לקרוא על הלשון של הפסוק. כתוב בלשון הפסוק, והנה עד שקר העד, אז כל עד שכתוב בתורה איזה שניים, עד שיפרד לך, כתוב אחד, זה תופס, שם עד זה נקרא שתיים, אז הסוגיה פה בגמרא זה עד זומם. אביי אמר, למפרע הוא נפסל. סתכלו, רש"י אומר פה דוגמה בבית ניסן ויער. רש"י דיבור מתחיל למפרע נפסל. עיד בניסן, והוזם על עדות זו ביער, כל העדויות שעיד בינתיים פסולות, דמשעה שעיד עדות זו נפסל. רבא אמר, לא, מכאן ולהבא הוא נפסל, הוא רק נפסל מהשעה שהוזם ואילך. אז מה הסברה של המחלוקת? אז מסבירה הגמרא, אביי אמר למפרע הוא נפסל, כי מי ההוא שעתא דעשיד, מי אותו שעה שהעיד את העדות שהוזם עליה? אבל לרשע, למקוית שקר, רשע, פסול לעדות. והתורה אמרה, התורה אומרת, אל תשת עם רשע להיות עד חמאס. והתורה אמרה, אל תשת רשע עד, אל תקבל רשע לעדות. אז אם ככה, ממתי הופך להיות רשע? מחודש ניסן כבר. אז לכן מי אותו רגע, מה שהוא עשה, כל העדויות שהוא עשה, פסול, כמו שהלשון של הפסוק, אל תשד רשע, להיות עד חמאס. רבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל, אז רבא מסביר את זה מאוד יפה. רבא אומר, אני לא מבין, יש פה השתיים האלו, הגיעו בחודש ניסן ועידו, שתי אנשים יראי שמיים, קיבלת להם, אין להם איזה פסול ידוע שהכרת להם. מגיע בחודש יער סט שני, והסט השני אומרים, הם שקרנים, מה לא העיד? למה שתמין לשתיים האלו, אולי השתיים הראשונים מאמינים? רק מה? גזירת הכתוב. התורה אומרת, הנה ששתי עדים זוממים אומרים מה נועיתם, אתה צריך להאמין. אבל כל המושג הזה, זה חידוש שהתורה אומרת תמיד לשתיים האלו ולא לשתיים הראשונים. אז אומר רבא, אז לכן אני אומר שממתי יהיו פסולים, משעת החידוש ואילך. מתי זה החידוש? משעת ההזמה? ממתי תפסול אותם? אל תפסול אותם לפני, כי לפני זה, אחרי הכל, היו פה שתיים קשרים כמו התורה. הגיעו שתיים אחרים, אתה מאמין לשתיים אחרים. זה חידוש. אז ממתי תפסול אותם? משעת החידוש ואילך. אפשר להעריך בזה, אבל לא רציתי להגיד את הלשון הגמרא, אתה רואה רש"י גם לא מעריך בזה. אבל בוא נראה פה רבא אמר. רבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל. כי עד זומם, כל המושג הזה של עד זומם חידוש הוא, למה? דתרי וטריינינו. מהי חזיז דציית לאנה? למה אתה רואה שאתה מעדיף לקבל את העדות של המזימים? ציית לאנה, לקבל את העדות של העדים שהעידו. רק מה זה? גזירת הכתוב. אז אם כך, אין לך בו, אלא משעת חידוש ויהיה לך. ככה מסביר רבא. עכשיו, הגמרא הולכת להביא דעה אחרת בביאור שיטת רבא, ונראה איפה חל הנפקימינה בתור רבא עצמו. איקא דאמרי, יש כאלו חולקים על מה שדענו בדעת רבא, שרבא נמי כאביי סביר אלי, גם רבא סובר כמו אביי, דאמר למפרע הוא נפסל. ברעיון רבא סובר כמו אביי. ואחא, מה שפה סובר רבא שאין נפסלים רק משעת הזמה ואילך, אתה יודע למה? היינו תמי דרבא, אנחנו אומרים לעין ג' עמוד א', במילים אחרים אתה יודע למה זה? רק משום פסדה ללקוחות. מה זה אומר פסדה ללקוחות? פסדה ללקוחות לפי המהלך הזה. זאת אומרת ככה, לעולם, אם הם הלכו להעיד מחודש ניסן עד חודש על קידושין, על דברים אחרים, דברים האלו, באמת כבר הם פסולים, אתה צריך לעשות עוד פעם קידושין, עוד פעם עדות חודש, עוד מתי יהיה לכם טוב. רק מה פה בממונות, שכל הפסד הלקוחות, הם הלכו עכשיו עשו מלא לקוחות, מלא שטרות בדיני ממונות, מחודש ניסה רדיה או עציבה, לא יודע איזה דוגמאות שנתתי. עכשיו, אם אתה הולך לפסול אותם למפרע, אתה הולך להפסיד פה מלא. אז הגיעו חכמים, יש להם כוח בממונות, זה נקרא אפקר בדין אפקר. החכמים אמרו לו, בשביל שהלקוחות לא יפסידו, אז תסתכל עליהם מבחינת ממונות, שרק מכאן עולה הבא, תשאיר את הכל קיים. זאת אומרת, רק בדיני ממונות, תשאיר את הכל קיים. עכשיו, זאת אומרת, לפי המהלך הראשון שביארנו ברב, הרב יואב יוצא, שרב אומר, תמיד מכאן עולה הבא. לא משנה במה. לפי המהלך הזה לא, תמיד הוא מודיע, רק מתי לא? רק משום פסד עדי לקוחות. כן, בסדר, לפחות רש"י גם מסביר את זה בשורה אחת, שהחתימו על שטר מחיר מתה, הם לא רוצים להפסיד. שואלת הגמרא, מהי בעיניים? איזה נפקים מן היוצא בין רב א' לרב ב'? אז תוספות אומר, בטח שלא נפקים מן, עכשיו אמרתי, כל הדברים שלא ממונות. מסתכל את התוספות דיבור המתחיל, אינה מדפסלינו בגזלנותה, תוספות למטה. תוספות בשליש התחתון של דיבור המתחיל, אינה מדפסלינו בגזלנותה. תוספות אומר, דבר ומצא למאמרי כבעיני הוא לעניין דיני נפשות, או לאסור אישה לבעלה. ולעניין גיטין וקידושין ועדות החודש, לתעמד החידוש, אין לפוסלה למפרע. ולתעמד הפסדה ללקוחות פוסלים למפרע לכל אלו ואלה. אלא דדחיק להשכוחת דעיקה ביניהו לעניין ממון. השאלה שעכשיו הגמרא שואלת, בתוך דיני ממונות, איפה יצא נפקמינה בין רב א' לרב ב'? אבל ברור שיש, נפקמינה יש מלא. נפקמינה לכל הדברים שלא ממון, אבל הגמרא רוצה עכשיו להגיד מהי בעיניי ואיזה חילוק למעשה יוצא לשנות בתעמו של רב בדיני ממונות. ותרצת הגמרא, יש חילוק בציור מאוד מאוד מעניין. מתי? שתי אופציות. דעשידו בי טרי לחד וטרי לחד. זאת אומרת, העידו שני עדים, יש לנו פה שתי עדים שהעידו בחודש ניסן על איזה דיני ממונות. אחר כך הגיעו בחודש אייר, העידו שני עדים על אחד מהעדים זוממים, ואחר כך על העד השני הגיעו עוד שתיים. זאת אומרת, יש לך שתיים מול אחד, ובסך הכל יש לך פה ארבע מול שתיים. יש לך שתי עדים העידו בחודש ניסן, עכשיו מגיע על כל אחד שתיים. עכשיו, בכזה מקרה, זה חידוש שמקבלים את העדות של הסט השני. זה לא חידוש, כי פה יש לך יותר, יש לך פה שתיים מול אחד, זה ארבע מול שתיים. אז אין בזה חידוש שאתה מקבל את הסט השני. אבל פסדה דלקוחות יכול להיות. אז מהטעם של חידוש, אז מה היה אמור להיות? אין פה. אז מה היה אמור להיות? למפרע. ומהטעם של פסדה, מכאן אולי הבא. זה נפקים. עוד נפקים מן העינה מי? שאתה לא הלכת ופסלת את העדים הראשונים סתם ממנו הייתם. פסלת אותם בטענה של מה? דפסלינו בגזלנותה. הם לא אמרו לעדים ממנו הייתם, רק הם העידו שהם גזלנים, וגזלנים פסולים לעדות. עכשיו, אם אתה מעיד עליהם שהם גזלנים, גזלנים זה לא חידוש שאתה מאמין, כי הרגע שהם גזלנים הם פסולים, אבל בסדר ללקוחות יש. אז זה אומרת עכשיו הגמרא, לך לישנה דאמרת משום חידוש, לקה, בשתי הצורים אלו אין חידוש, כמו שהסברנו. ולך לישנה דאמרת משום בסדר ללקוחות, איקה. בקיצור, מה ההלכה בסיפור הזה? בכל מקרה, אמר רבי ירמיה מדיפתי, עבד רב פאפה עובדה כבתאי דרבה, שכמו שהוא הכשיר את העדות של העדים שהעידו וחתמו לפני שהוזמו, רב אשי אמר, הלכתא כבתאי דאביי, ופוסק את הגמרא, והלכתא כבתאי דאביי, ביעל כי גם. זה ראשי תיבות של השש הלכות שנחלקו בהם אביי ורבה, והעין זה באמת עד זומם, שבעד זומם הוא פוסל, באמת למפרע הבית, וככה אנחנו פוסקים. יש לכם פה, לא יודע, אין לכם בכל הגמרות, ליקוטי רש"י, הוא עובד פה את כל השש דברים. איזה, אני אגיד לכם פה, מה זה השש דברים של היעל, כי גם, היעל כי גם, זה, היעל כי גם זה ככה. היוד זה יוש שלא מידת. האם נחשב יוש או לא, מסכת במבציה. עד זומם זה עין. למד זה לחי עומד מאליו, האם זה קשה או לא. הקוף זה קידושין שלא נמסרו לביאה, ג' זה גילוי דת לבטל גט האם זה עוזר או לא, מ' זה מומה רוחי נבלות להכיס, אבל על כל פנים יש פה עלה מדי שזה עוד פירוש, אבל על כל פנים...
לכי
פה...
לעומד מאליו.
כן, לכי עומד מאליו, יש כאלה אומרים שזה הכוונה של משהו בלמד יום של עובר, לא יודע, על כל פנים פה הלכה כמו הבית, כי פה בעת זומם הלכה, שאנחנו עושים כמו הבית למפרע, אז אנחנו כבר לא משנה לנו את הרבה, את השתי הלשונות, כי אחר בכל מקטנים מחמירים כמו הבית, שזה למפרע וחוסק. יהיה לנו שבת שלום ומבורך, ובשורות טובות.